ראשון שצריך לעשות במקום כזה, למרות שחייתי בו לפני הרבה שנים במקום, זה לברך, וכרגע אולי בלי שם מפור, ברכת ברוך נשיב גבול עלינו. ברוך הקדוש ברוך הוא, שביקה אותי, שביקה אתכם, שביקה את כולנו, לראות, אני באמת זוכר את האזור הזה, אזור בית אל, כבד, בבסיס הברכה, שבו הייתה הטירונות שלי, ואז מי חלם ממילל ומפילל שהיום זו תהיה קריה נאמנה לתורה ולתעודה. והדברים האלו הם בהחלט לא במקרה, הם פרי חזון, פרי אמת ואמונה בצור ישראל וגואלו, שהביא אותנו עד הלום עם הקמת מדינת ישראל ועם התרחבות תחומיה. אבל ליישום הדברים האלו גם לחלום גם אנחנו, ואני כאן מדבר, ואני מניח ודאי וודאי לחלק מכם הדברים הם מאוד רחוקים, ולחלק בהחלט הם קרובים, הבית אולי, המשפחה, שנקרא היום ידע אישי או רקע משפחתי. לפני 80 שנה, לפני 100 שנה, המצב היה שונה לחלוטין. המצב של הציבור הדתי, לכל גווניו, לכל רבדיו, אין אני מדבר על הציבור, כזה שהיום קוראים לו הציבור של הכיפות הסרוגות. כל הציבור כולו היה במצב של סיכון. נוער בסיכון ומבוגרים גם יותר בסיכון. ולשם כך זקוקים לסייעתא דשמיא למה שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא: זכור אותו האיש, יהושע בן גמלא שמו, שהוא הקים את פעולה של תורה בישראל. יש אנשים שמלמדים דור דור וסופריו, דור דור ודורשיו, אבל, והם מתקנים את הדור, משביחים אותו, מוסיפים לו עוד ניואנסים. אבל יש אנשים שזוכים להטות את הדור לכיוון נוסף, למעלה נוספת, לזרם נוסף, שהוא בעצם יוצר יצירה חדשה, לא אך ורק משביח, לא אך ורק משביח, אלא מעלה, מרומם ונותן אופק חדש ודור חדש לכל הדור, לכל התקופה. אנחנו קודם נדגים את זה גם בפן קצת מחשבתי הלכתי. התורה אומרת שמלך חייב לכתוב ספר תורה נוסף, והיה אחרי שבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר. וכך קובע הרמב"ם בהלכות מלכים: בעת שישב המלך על כיסא מלכותו כותב לו ספר תורה, ויזוז מפניו, יצא למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו. והנה, מה הצורך בעוד ספר תורה למלך? הרי יש לו כבר, לכל אחד ואחד מישראל נאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל, מה כתוב עלה? שימה בפיהם, מצוין, 10 נקודות. שימה בפיהם. אז כל אחד יש לו כבר ספר תורה. כן, גם מי שנמלח, חומלח, יש לו כבר ספר תורה שלו. פרטי. מה הוא צריך עוד לכתוב ספר תורה נוסף? אומר מרן הרב קוק במשפט כהן בצורה מופלאה. אומר, יש בעיות של יחיד, יש שאלות של כל פרט ופרט, לכל אורח חיים בכל אחד ואחד, ויש מה שנקרא בלשוננו ההלכתית משפטי המלוכה. משפטי המלוכה, או בלשון יותר מובנת לנו היום, הנהגת ציבור, הלכות ציבור, מלחמה של עם, הנהגה של עם, הם אינם על פי גדרי התורה של הלכות יחיד. אבל אומר מרן הרב קוק, זה לא על פי גדרי התורה של הלכות יחיד, ולכן הרבה פעמים זה בלשוננו לכאורה סיטואציות חדשות, מצבים חדשים שמדינה מעמידה, שציבור מעמיד, שלחימה מעמידה, לחימה צבאית. אני רק אנקוב כדוגמאות במבצע של לפני כמה שנים, אחד המבצעים החשובים של צה"ל, בערב שבת על שכם, בערב שבת הודיעו שצריכים להיכנס לקסבה בשכם. זה היה בגלל שגם כוחות האויב, חבלים וכו', הודיעו שהצבא פגע בהם בצורה אנושה, חפים מפשע וכו' וכו'. ואז מישהו פנה, רב צבאי פנה לרב אליהו, צריך להיכנס? מותר להיכנס? הוא היה אסור, צריך להישאר בבית, אני בתור רב צבאי. והרב אליהו אמר לו, אין שום שאלה, אתה נכנס עם הכוחות תורה צבאי, אתה חייב. ולמה? לא רק בגלל הלחימה, אלא בגלל שהם האויב, יימח שמם של הערבים, שמפרסמים שאנחנו הרגנו בהם כמויות גדולות של חפים מפשע, אם אנחנו לא נזים את הדברים האלה, השבת הזו, במשך כל השבת, כל אמצעי התקשורת הערביים, במילא כל אמצעי התקשורת המערביים והמזרחיים וכולם, יפמפמו לכל העולם שמדינת ישראל הורגת חפים מפשע. במדינת ישראל יהיה שתיקה רבתי ולא יגירו שום דבר. אבל אם אנחנו ניכנס ונלחם שם ונודיע בדיוק מה ראינו, מה מצאנו וכו', הדברים יתבררו לעמיתם, ובדקח נזים את הדברים מיידית, והדברים האלה לא יתפסו תאוצה. אם כן, הלכות ציבור, דרכי הדרשה, וגם התפיסה והסגולה של הלכות הציבור, הלכות מלכים, יהיו מונחות על פי דין תורה ועל פי תפיסת התורה, וצריך המלך שכתוב לו עוד ספר תורה לשם קדושה מיוחדת שתנחה אותו. כלומר, לספר תורה של יחיד, שהיא מנחה את היחיד בהתנהגותו היומיומית והקבועה בהלכה. ספר תורה של מלך, הוא צריך להנחות את המלך בהלכות הציבור, בסיטואציה הציבורית, בנתונים החדשים, והוא צריך לסייעתא דשמיא מיוחדת על ידי הספר הזה, שהקדוש ברוך הוא ינחה אותו באמת, שלמרות שהוא חורג מדרך התורה, זה עדיין יהיה הכל על פי רצון השם, בצורה שהיא עולה לרצון גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. ובזה מיישב מורבי קושיה מופלאה במסכת שבת. הגמרא אומרת שדוד נפטר בשבת, ושאלו איך אפשר לטלטל אותו. בטל בחמה, קווים שבטאב הרעבים. איך אפשר לטלטל? מותר? אי אפשר? אומרת הגמרא שהתשובה הייתה שיביאו כיכר לחם, יניחו על גופו של דוד, ועל די כך יטלטלו אותו. אגב הכיכר. בימים האחרונים הרי כתוב מפורש שאפשר להביא כיכר או טלית, היינו חפץ של מצווה. אם המלך יש לו ספר תורה תמוד, אז הרי על די כך אפשר לטלטל עם הספר תורה תמוד. מה צריך להביא עוד כיכר כדי לטלטל אותו? למה דוד, הרי דוד המלך לא קיים ודאי את מצוות ספר תורה, והיה תמוד אליו, למה לא אפשר לטלטל אותו? אגב, ספר התורה, אומר מור אבי דבר נפלא. מכיוון שדוד המלך כבר העביר את מלכותו לשלמה, והוא כבר היה המלך שמלך בפועל, יוצא שמה שכתוב את הרוב היה כשבטו על כיסא ממלכתו, זה רק כאשר המלך נוהג, מנהיג את העם, והוא לא אך ורק נקרא מלך מבחינה אישית, אלא גם מנהיג את העם מבחינה ציבורית. ומכיוון שיש כאן צורך בהנהגה ציבורית, אז הוא צריך להיות צמוד לספר התורה. אבל אם המלך, נאמר בלשוננו, פרש ממלכותו, המלך הפסיק את ההנהגה הציבורית, והוא נתן אותה לבנו, לשלמה, מי כרגע צריך לכתוב ספר תורה? הבן. ואילו דוד כבר לא צריך להיות עם ספר תורה צמוד, כי הוא כבר לא צריך להנחות את העם בדברים הציבוריים, ולכן אחרי שדוד המליך את שלמה, שלמה היה צמוד ספר התורה, דוד היה כבר בלי ספר תורה, ולכן שואלת הגמרא, איך אפשר לטלטל אותו כאילו לא צריך להיות צמוד ספר תורה. יש מי שחותמו מלכות, ויש מי שחותמו קדושה, ויש מי שחותמו שניהם ביחד. וכאן הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, מגלגל זכות על ידי זכאי. הזכאות היא הצד האישי, והמגלגלים זכות, ועל ידי שהקדוש ברוך הוא מזכה לאותה אדם בעל הזכות ליצור משהו חדש בעולם שלנו, ליצור, כפי שאמרנו, דור חדש, ועל ידי כך ליצור כפסיקה חדשה. ברור, אתם תשאלו אותי, איפה אנחנו יכולים לראות זכויות? הדבר הזה הוא שאלה גדולה. הוא ברור שזכויות של אדם, אנחנו יכולים לדעת מה הן, בסייעתא דשמיא של זכות אבות, זכות מעשית. אבל אני רוצה לציין כמה דברים שאפיינו את דרכו של מור אבי זצ"ל בחייו, גם בתחילת ימיו, ביותו צעיר ובהמשך. ביותו בערך בגן 14-15, סבא שלי, שהיה רב בעיירה ברוסיה, היה רגיל להתפלל בימים נוראים לפני הצבא. מדינות שלו, צורת, והנה באחד מראשי השנה התברר שהוא לא יכול לחזור לראש השנה לעיירה. והשאלה היא מי התפלל, לא ידעו מה לעשות. בואו לא יודע איך להתסדר. התלבטו, אחד מהבעלי הבתים אמר, נו, אולי נבקש מהבן של הרב שהוא יעבור לפני הצבא. הוא אמר, אבל לא יודע, מעבר לזה לא יצא. והנה, בראש השנה, דוד הצלעי הרגיל גם לדרוש דרשה לפני פציעות, להיות המצפיע לבעל התוקע, להיות בעל המוצא. ולפני הפציעות היה דורש דרשת התעוררות. סבתי, כרדוע, כמו שכאן יש עזרת נשים קצת יותר גבוהה, סבתי הייתה בעזרת הנשים, באמצע בית הכנסת היה את הבימה, פתאום בפני התקיעות היא רואה שהבן הקטן שלה עולה במדרגות על הבימה. היא לא הבינה מה הוא רוצה לעשות שם. היא לא מספיקה להסתכל, פתאום היא רואה שהוא לובש טלית, מתעקף בטלית, לוקח את הטלית ושם אותה על ראשו כמנהג אנשים נשואים וכמנהג הדרשה של סבי, רץ אותה על ראשו. והוא התחיל לדרוש דרשת התעוררות כזו שכל הציבור התחיל לבכות. רוב התעוררות. מיד אחרי התקיעות, האנשים בעצמם תפסו קיטל, הלבישו לו, ואמרו לו, עכשיו אתה תעבור לפני התיבה. הוא עבר לפני התיבה, כאשר אחיו, יותר מבוגר ממנו, ואחיו היותר צעיר, עוזרים לידו, עבר לפני התיבה כשליח ציבור, כזקן ברגיל. אחר התפילה ניגשו אנשים, האנשים, לסבתי, אמרו לה, שפר גדול ותזכי, שבנך יהיה תמיד שליח ציבור. ואכן, אותה ברכה התקיימה בו כל מחייו. הוא לא היה אך ורק אישיות פרטית, הוא לא אך ורק חי את חייו, אלא הוא היה בעל שתי פנים. גם אישיות פרטית וגם אישיות ציבורית שחי את הציבור, שחי את הכלל וחווה את הכלל במלוא מובן המילה. וכאן יש לכל הצד הפרטי. הצד הפרטי האישי, כפי שהזכרתי, הוא נולד ברוסיה, ימי הקומוניסטים, שלא נתנו לנוער ולמבוגרים יהודים לקיים את חיי היהדות. לימוד תורה היה במחתרת, ועד שהוא זכה לקבל איזה את היתר היציאה בזכותו של רב ציודה, בזכותם של אנשים אחרים, הרבי מלובביץ', שעסקו בהעלאתו לארץ, לא ניכנס לפרטים, זה לא דבר עומד בפני עצמו, והוא הגיע בשבת לאודסה, שמשם יצאה האונייה. האונייה הייתה צריכה לצאת מוצאי שבת, אבל כל התהליכים של היציאה היו תוך כדי השבת, שבת אחר הצהריים. הוא נכנס למשרד שבו עושים את כל התהליכים של החתימות האחרונות של יכולת היציאה, והפקיד שיושב מולו רושם, פרטים כאלו וכאלו, ואת הסופר שהוא מילה משיף לו, הוא אומר לו, על זה אתה צריך לחתום. אתה מבקש, מאשר, שכל בסדר. אם אתה לא חותם, אתה לא יכול לצאת, אתה לא חתום. אם אתה חותם, אתה מחלה שבא. נער, בגיל 17, עומד בדילמה הזו, באותו משרד, מה לעשות? גוי מולו, שבטח לא יודע מה זה יהודי ולא יודע מה זה שבת, אומר לו, מרבי, אני לא יכול לחתום את זה. יכול היה לעשות מה שהוא רוצה. אותו גוי, בדרך נס, מחליט, לוקח את התופס, חותם במקומו, ונותן לנו. מסירות נפש על שמירת שבת. מסירות נפש על קדושת השבת. לא התבייש ביהדותי. ובאותה אונייה שנסע מאודסה לארץ ישראל, היו עוד כמה עולים, וחלק מהם היו משפחה שהיום חיים אתם יכול להיות פה עם משהו לשמה, הרב יצחק כהן שנמצא איתי יחד, ומעשרת כהנים, עדיין מכיר את המשפחה טוב מאוד, משפחת מלי, שגרה בחיפה, בני היום, אישי תורה, אישי חנוצה ביפו, שיקום בית הרב שם. הם עזלו, סבתא שלהם עזלתה לארץ. זאת אומרת, אני זוכרת בחור צעיר, שבכל הדרך, החלוצים הלא דתיים, שהיו איתנו באונייה, התווכחו איתו, והוא ענה להם תשובות כל כך נחצות, כל כך ברורות, פשוט שמחנו לראות נער כזה צעיר, שבעל זהות עצמית, בעל גאווה יהודית, ובעל יכולת הסברה של מה שאנחנו רוצים. ואכן, הוא התברך, והתברך בזה שגם סבי, שאני רוצה לומר, סבי, במקום שהם גרו, ילדים אחרים לא ידעו לקרוא אות בעברית. ואילו איתם, סבי תצל, בניו, נוסף, למד חומש, למד תנ"ך, למד משנה ולמד גמרא, ולימוד מיוחד הוא הקדיש לדמה שתשיב לאפיקורס ולמתווכחים איתך מחוגי השמאל, מחוגי הימין, הקומוניסטים, הקדיש תשומת לב מיוחדת להסברה, להבהרה, ועל ידי כך הם גדלו בצורה כזו שבאמת היה להם מה להשיב, היה להם מה לומר. ועוד, אלא שהרמה שלהם, מה שלא, בעברית, לא רק בעברית, בהבאה, הייתה כה משמעותית, שסבי כתב ספר, שנקרא שמו קרם פתחיה, שיצא עוד בחיי מרן הרב קוק, הוא נתן לו הסכמה בירושלים, ואבי כתב שיר בגיל 10 שראשי התיבות שלו זה קרם פתחיה. זאת אומרת, בעברית, בעברית צריכה, שיר על הספר שנקרא קרם פתחיה וחרוזים. כלומר, מסביב הכל שממה, וכאן הכל פורח, זורח, שירה, ידיעת עברית. ותמיד אני מדגיש, בצורה מופלאה, הוא גם אהב חיות. היה להם בבית כלב, הוא טיפל בו. לכלב הזה הוא קרא שם מיוחד. איך היום קוראים לכלבים? נו, אתם מתלבטים, נכון? אתם לא יודעים, איך לקרוא לכלב? מה? פוצי מוצי, אה? טוב, זה לחתולים, לא? חתולות. אם כן, לכלב הזה הוא קרא נבחז. מי יודע למה נבחז? נראה אם מישהו מכן יודע למה נבחר. יופי. ו? כל הכבוד. איפה זה כתוב? וסוף מלאכים, סוף סנהדרין. נכון, יפה מאוד. הוא קרא בדיוק על שם ספר מלאכים. ראשון המוות הנדרי נפחד לכלב שלהם. כן, תראו את ה... ופעם, הרבה שנים, כשהוא נפגש עם נשיא מדינת ישראל, שעתו, שלמה זלמן שזר, שהכיר, שגם הוא היה רוסי, גם הוא היה מקורב לחב"ד, איש חב"ד בנשמה, הוא שאל אותו, איך שרדתם בגיהינום הסובייטי? איך נשארתם קיימים? והתשובה שלו הייתה, הבית, בית אבא, בית אמא, שהיה כה מורם, היה כה גבוה מבחינה רוחנית, ניסה אותנו, ולכן הצלחנו להשתמר. וניסח מור אבי זצ"ל, תוסח ההתבוללות פוגע רק במי שלמטה ממנו, אבל לא במי שלמעלה ממנו. מי שמורם, מי שהוא גבוה, כי הוא לא מרגיש שיש לו במה להתבייש, במה לא להופיע, להופיע בגאון, יש לו את הכבוד העצמי, את הגאון העצמי, את הזהות העצמית, ואת הייעוד העצמי הפרטי והכללי. ולכן, כאשר הוא הגיע לארץ, חיפש שני הדברים. א', את הזהות העצמית, למלות אותה יותר בתורה, וזה על ידי שהוא הגיע לבית המדרש של מרן הרב קוק, הישיבה המרכזית, שאז הייתה בבית ה... איפה שהיום זה נקרא בית הרב, והגיע לשם. הוא כותב על זה בספר, הגיע ממש בתקודה שלישית, ולפני זה הוא כבר שמע לרב קוק, רב ציוני, מודרני, דתי, היה בטוח שבטח זה יתרה ועם חליפה קצרה ואולי אפילו היו כאלה שם בציבור, גם בציונות החילונית וגם בציבור היהודי שציגו את הרב קוק והיו בטוחים שהוא הולך עם מכנסיים קצרות ורוקד יחד עם החלוצים באיזה מכנסי חסי. נכנס בשבת בשנה שישית בבית הרב, הוא רואה שורה של אנשים יושבים, כולם מרושי חיפות, חיים שחורים, אבל המרכז סב אחת, כל כולו מואר, כל כולו זוהר, המעיל הרבני עד מרגלותיו, ובראשו ריימל, וכולו אומר כזה. הראייה הזו, מי שהייתה הראייה הראשונה, שכבשה אותו לאורך ימים ושנים. הוא ראה את הרב, שדומה למלאך השם צבאות. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מכיר. לכן, חמש שנים תמימות היה בישיבת מרכז הרב. באותם חמש שנים הוא קלט, שמע, רשם, גם פרסם, מדברי הרב, לעצמו ביומן ולאחרים. וכפי שאמרתי לכם, מכיוון שהוא כבר היה בעל כושר ביטוי של הגות, של שירה, הוא כתב את הדברים והעלה אותם במחברות, בציבור, והוא הפך להיות כבר אז מבחינת שופר של מרן הרב קוק. הרבה דברים שנתפרסמו בכתבי עת ושאחר כך התפרסמו כדברי הרב, הוא פרסם אותם בשעתו באותם כתבים בלי בכלל שמו. עילום שם. וכך הם הפכו להיות נכסי הציבור. ההתפתחות שלו מצד אחד האישית בישיבה הייתה, ברוך השם, גדולה. הוא למד בעיון, קדם, וספג לא אך רק את התורה שבניגלה, אלא גם מהדברים שבישיבתו של הרב, במסתר, בהגותו, והוא ראה יותר ויותר את החידוש, הוא מעניין, כאן חשוב לדעת, שצבי יהודה קוק, שאז היה בנו של הרב, לקח אותו ולמד איתו מכתבי הרב, שאז היו בודדים שהתפרסמו, והנחה אותו, והדריך אותו יותר ויותר, לראות את הנקודות המחודשות שבתפיסת הרב, ואכן הוא באמת קלט את החידוש. חשוב לי רק לברך שהכל, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא קלט את החידוש, והוא תפס את הראייה הלכודית של הרב, גם בכלל ישראל, גם ביחס לכנסת ישראל, גם ביחס לארץ ישראל, גם ביחס לתנועה הציונית, ואת כל הדברים האלה הוא עיכל בתוך נפשו ומסר את הדברים האחרים. הזכויות הללו האישיות עמדו לו, והוא התלבט מאוד מאוד הרבה פעמים כיצד להמשיך את דרכו. אמרתי, פן אישי ופן ציבורי, שתי פנים. חותם של קדושה וחותם של מלכות. קדושה זה אדם כלפי עצמו, ואילו מלכות זה כלפי אחרים, כלפי אנשים, כלפי הציבור. שעה שהגיע אבי למרכז, ירד עם חבר יום אחד, מישיבת מרכז הרב למרכז העיר, מה שנקרא יום רחוב יפו, על יד עמיד רחוב. ואז לא היו כיפות רוגות, הבחורים הדתיים אולי הלכו עם קסקטים, ודאי לא הלכו עם כיפה. חבר שלו, שלמד איתו בישיבה, רואה שהוא הולך עם כיפה, ברחוב. ואז הוא שואל אותו, משה צבי, אתה לא מפחד ללכת עם כיפה? אז אומר לו מור אבי ואומר, מה? בארץ אתה חושב שאני צריך לפחד? ברוסיה, אני מבין שהיה לי מה לפחד. בארץ ישראל, אני צריך לפחד? יש, גם יש לי מה לפחד, אני צריך לפחד? זה מראה לנו את המצב של הנוער, אפילו אלו שעמדו במרכז יחד איתו, ומצד שני, את הזהות האישית שלו. אבל מצד שני, הוא בא והתחיל לחפש איפה הנוער הדתי. איפה הוא מורגן? הוא לא מצא אותו. לא ראה אותו. הוא לא ראה בני נוער, לא ראה ציבור דתי מורגן. לא ציבור דתי חרדי, מה שהיום אנחנו קוראים, ולא ציבור דתי, לאומי, וכו' וכלום. ואיפן כה וכה, וירא כי אין נוער. וכאן, אנחנו נעמיד בשאלה, איך אעלה אל אבי, והנוער איננו איתי, הדור הצעיר איננו איתי. לא שאל את עצמו. ואז הוא התחיל, יחד עם הרן הרב קוק, גם בהפצת דגל ירושלים, הרעיון של הרב קוק על דגל ירושלים, על דברים וכו'. והנה נודע לו שיש קבוצת נוער של בני עקיבא בירושלים שפועלת. מעניין, חבר'ה, צעירים, כמו שאמרתי לכם, חופשי כובעים וכו' וכו', אבל היה נראה לו שהחבר'ה האלה רדודים מאוד. ולכן הוא חשב שהוא לא יכול ללכת סתם. אבל יום אחד היה משחק של מכבי בשבת, שאז היה חידוש גדול בירושלים, שמכבי מזים לי בשבת לי לשחק, משחק כדורגל, והנה מי עמד בפרץ, לא תאמינו, מי עמד בפרץ ונכנס לתוך המשחק הזה, עשה הפגנה ונכנס לתוך המשחק, התגלגל בתוך המגרש והשר ישראל למשחק, חברי בני עקיבא. חברי בני עקיבא היו המפגינים, נכנסו לתוך המגרש, הפריעו למשחק, עד בכך שהמשטרה הבריטית באה ועצרה חלק מהם בגלל שמפגינים מפריעים למשחק הזה. ואז הוא אמר, רגע, יש כאן חבר'ה שמוכנים להפגין על קדושת שבת ועל משחק כדורגל בשבת, איך הצטרף עליהם? וכך הוא התחיל להדריך בבני עקיבא, כאשר המסלול שלו כרגע התחלק כבר לשניים. חלקו בישיבה וחלקו בתנועה, בבני עקיבא, בהדרכה, בהכוונה, בשירה, ובהבאתם של חברי בני עקיבא, ואנשי תנועת הראל, אל תיפגעו. להביא אותם יותר ויותר אל מרן הרב קוק, ביקור, רעיון, דברים, והדברים האלה חדרו והרימו ורוממו את התנועה ויצרו אותה לתנועה הרבה יותר ארצית, לא תנועה מקומית ירושלמית. היום סניף אחד של אריאל הוא יותר גדול מכל סניף ירושלים של אז. ושכונה אחת בבית אל יותר גדולה כמובן מכל הציבור הדתי הלאומי שהיה אז. ולכן הוא הסתדל סייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא זיכה אותו. וכאן אני רוצה גם לעבור, הזיכוי הוא בזה שהוא החליט שאין תנועת נוער דתית יכולה להיות תנועה בלי לימוד תורה, בלי שיש לה ישיבה. ואז עוד לפני שהקימו ישיבה כבר התחילו לשיר בישיבה למד תורה. הוא החליט להקים את הישיבה בכפר רואה, כשראש הישיבה הראשון היה הרב ישראלי, הוא היה המייסד, אבל הרב ישראלי היה ראש הישיבה הראשון, הוא נתן שיעורים עם 13 חבר'ה. כאשר הוא מקבל תמיכה של 3 לירות מהרב מימון, הוא אומר, הוא בא לרב מימון, אמר לו, אני רוצה להקים ישיבה של התנועה, של בני עקיבא. אמר לו הרב מימון, שדיבר בהבראה אשכנזית, כמו שמרן הרב קוק דיבר, ואמר לו, אתו רויץ אלא, לא, כי משיבה, הלכו שלוש לירות. אתה רוצה להקים ישיבה? הלכה, כך 3 לירות. זה היה הסכום שהוא נתן לו. ואנשי הפועל המזרחי, שגם עד נקיבה הייתה תנועה שלהם בעצם, אמרו בואו נקציב להם 5 לירות לחודש, ל4 חודשים. למה ל4 חודשים? כי הם היו בטוחים שיותר מ4 חודשים, המסגרת הזו לא תתקיים. אז מה להקציב יותר מ4 חודשים את הכסף? 4 חודשים האלו, הם חוללו את המהפכה. 13 החבר'ה שהגיעו לכפר רואה, היה להם רצון חזק, היה להם שאיפות, ובלי שלפני זה היה להם דגמים. לא היה להם שום מרכז הרב, לפני העיניים מרכז הרב גדולה כמו שהיום, לא היה להם את, כמובן, את הישיבה הגדולה של בית אל, לא היו 2 ישיבות בני צבי, בישיבת בני עקיבא בבית אל במקום אחד, לא הייתה שום אולפנה, לא הייתה דגל לימוד תורה. הם היו צריכים להתחיל ללמוד בלי לדעת איך עושים את זה בעצם, בלי שיש להם דוגמאות. ואז היה צריך לשבת ללמוד אותם, ונאמר בנושא שלנו, חבר'ה בני עקיבניקס, שאין להם שום דגל של איך לומדים תורה ואיך עושים את זה. אבל כתוצאה מזה, הוא היה איתם יום ולילה, שעות על גבי שעות, ישב בית המדרש, ידע, וגם בעיקר כאן אני רוצה לומר, הוא נתן להם את האפשרות להחליט בעצמם ולהרגיש שלא באים ומנחים אותם, אלא הם בונים את הישיבה. הם יוצרים אותה, והוא אך ורק השמה שלהם. וכאן, אני רוצה לומר, וזה דבר שנהגו אותו בשנים הראשונות, אחר כך הוא השתנה, החבר'ה בישיבה לא קראו לו הרב, קראו לו אך ורק בשם אחד, נריה. כך אחר כך גם לעמיתו, להנהלת הישיבה, הרב צוקרמן, קראו לו צוקרמן. לא קראו לו הרב צוקרמן. שניהם לא קראו להם בשם רב. והכל היה מתוך זה שממשיכים את אותה הנהגה של תנועת נוער, שהמדריך, אתה קורא לו בשם הפרטי שלו, או בשם המשפחה, ולא יותר מזה. יום אחד הגיע אדמו"ר מוויז'ניץ לישיבה, הוא עולה לראות את הבחורים, רואה שבאמת יש בית מדרש, שוקק, ולומדים, למדו אז כנראה מסכת בבא-מציעא, מתחיל לדבר איתם בלימוד, וכולם מונים לו יפה, הוא רואה שמונחים בסוגיה, אבל האדמו"ר מוויז'ניץ הזה, האדמו"ר מפרץ ויז'ניץ בחיפה, עומד כאן, נאמר, ושני בחורים, תראו לעצמכם, כמו שיושבים כאן לפניי, החבר'ה המתוקים האלו, הם עונים לו, הוא שואל אותם את השאלות בגמרא, והם עונים לו, נשארים יושבים. אתם כולכם היום, לי כרגע להתייחס, אבל בשעה שאני הגעתי, עמדתם. הגיע אדמו"ר מוויז'ניץ, ומדבר עם בחורים בלימוד, והם יושבים כמו תתלך. עונים לו, הם ממשיכים לשבת. ואבי עומד לידם, לא יכול להעיר להם כלום. ואז הוא התחיל לחשוב, רגע, מה קורה כאן? הוא פשוט לא ידע מה לעשות עם עצמו, בשעה שהוא ראה שהחבר'ה לא קמים לפני אדמו"ר. כשחסידים רק מתקרבים אליו, אז כבר מתקבלים חלחלה. קל וחומר, התחיל לחשוב מה קורה כאן, איך זה יכול להיות? ואז הוא תפס. רגע, אם בישיבה שלנו כאן אף פעם הם לא ראו שקמים לפני רבנים, שמכבדים אותם כמו שצריך, רבי, איך אומרת הגמרא? רבי, איך אומרת הגמרא? רבי לא שנה, רבי חייה, מנין לא. אם אתה לא רואה את הדגם אצל הרב, אתה לא רואה את הדגם של כיבוד, אז איך, מה פתאום? שתכבד אותו. ואז הוא תפס, הוא אמר, כנראה שהאשמה היא בי, שלא חינכנו אותם כבוד תורה. ואז הוא התחיל לשנות את התורה, לא בגלל שהוא רצה את הסמכות, אלא אך ורק בגלל שהוא רצה, שאם יבואו תלמידי חכמים אחרים, יכבדו את התורה. הדברים האלה של הגדלת תורה והדרתה היו יומיומיים, בכל מיני כיוונים. בהתייחסות אישית, התייחסות אישית לתלמיד בשעה שנמצא בתוך הישיבה, והערות, הייתי אומר, לא, בלשוננו היום, בשפכטל, בביקורת, במה שנקרא, אצל החבר'ה, קטילה, הוא קטל אותו, נתן לו באבי אביו. לא, 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 לא. בדרכי נועם, באהבה, בחיבה. לפעמים היה ניגש לבחור, שהיה צריך להגיד לו משהו, אומר, תראה, אתה הרי בן של זה וזה, וסבא שלך היה זה, הרב הזה והזה, תלמיד חכם. תראה, זה לא מתאים לך שאתה תתנהג בצורה כזו וכזו. זה לא, זה לא, לא הולך עם המשפחה שלך. אז איך אתה? בצורה כזו, ואז, כלומר, הוא גידל את אותו בן אדם, פיתח אותו, ותוך כדי כך הוא הזביח אותו. וכאן, ההשבחות היו בכל מיני צורות. שבת אחת, שבת אחרונה של המחזור, בני החבר'ה, היו ככה, באמת רוח, אומר לוחמני, שהוא ישיר, שבת האחרונה בישיבה, שבת האחרונה בישיבה, שבת האחרונה, בשמחה וששון, שבת האחרונה בישיבה. הרמים עמדו, פורי פה, מה אתה עושה? מה נעשה? איך נרגיע את החבר'ה? אביו באותה סוגודה, כשהוא ישב יחד איתם, ראה את ההתלהבות וההתלהמות, ו... הולכים יחד עם החבר'ה לשיעור. בואו. שבת האחרונה בישיבה, שבת האחרונה בישיבה, שבת האחרונה בישיבה, שבת האחרונה בישיבה. הנמיך את הפודיום, הנמיך את ההתלהמות, ופתאום אותו שיר מתלהם בהתחלה, צריך להיות שירת נשמה וכיסופים של שבת האחרונה בישיבה. וכך הרגיע הנמיך, וכתוצאה מכך יצר שותפות והרגשה, בואו נראה מה אנחנו מפסידים בשבת הזאת, מה אנחנו לא נזכה לה בשבת הבאה. וכך הוא היה אומר ודורש את דברי חז"ל, יש חז"ל, בסוג עליו אתה תשבחל. היה אומר, בסוג עליו, בהתנסקות הגלים, הגלים הרי בשעה שאנחנו רואים אותם מקרבים לחוף, הגלים מתנונים ואתה רואה אותם גבוהים, קוצים, אתה חושב עוד מעט יבלעו אותי, ובהתלהמות הזו אני גם מעלם. בסוג עליו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה תשבחם, אתה תשבחם מלשון אתה תשביח אותם, תעשה אותם יותר טובים, תנווט אותם למקום הנכון, לצורה הנכונה, ואז אותה עוצמה, אותו רצון, אותם שאיפות שאולי יכולות להיות, תהפכנה לתופעות חיוביות. כל בוגר כפר רואה, וזה אני אומר מדורות ראשונים, עד הרב זלמן מלמד, שהיה בגרעין של שבט איתנים, כולם זוכרים את הפורים בישיבה. בפורים, פורים בכפר רואה, זה היה משהו יוצא מן הכלל. אני לא, אי אפשר לפרט, כי כבר אנחנו באחת, אבל אני אומר דבר אחד. שנה אחת החבר'ה אפילו הקדישו את העמידה, הקדישו את השיעה. כמה דברים היו לא כך טובים, וגם בהצגה שהם הציגו היא לא הייתה הכי מעולה. היו כמה נקודות שהם היו חרגו מהטעם הטוב. למרות הכל, אחרי פורים ניגש אבי, ניגש עם אחד מהחבר'ה, ואומר לו, ההצגה שלכם, כמה כוחות מושקעים בה, איזה כישרונות תיאטרליים שיש בחבר'ה שלכם. כי הם יכולים את הכישרונות האלה לנצל להרבה הרבה דברים חיוביים טובים. וכך, את אותם דברים שמצד אחד היו בהם תופעות שליליות, ידע לראות את הצד החיובי, את הצד הטוב, הדגיש אותו, העלה אותו, ניסה אותו, וכתוצאה מכך, באמת, פיתח יותר ויותר את הצד החיובי. אכן, זה מה שנאמר, וראו בטוב ירושלים, וזה מה שלימד אותנו מרן הרב קוק, לא לקבול ולא לבקר, אלא לטפח יותר את הצד החיובי, את הצד הפוזיטיבי, את הצד הבריא, ועל ידי כך, מה שנאמר בחנוכה, מוסיף והולך. זאת אומרת, אתה מעלה, מוסיף את ההערה הטובה, מוסיף עוד אור, עוד משהו חיובי, עוד משהו בסיסי, החושך מתנדף מאליו, מתנדף מאליו. והדברים האלו היו בכל מיני מקרים. קשה לתאר את כל ההתייחסות, אבל הדברים האלו הצמיחו דור בריא בכל הכיוונים. בשעתו, כשאני הייתי נפגש עם כמה אנשים, עסקני ציבור, היה אומר לי אחד, אמר לי אחד, בכל מקום שאני נפגש, אני נפגש עם בוגרי כפר רואה. הם היו השיעור שבעיצה, וכאן אנחנו צריכים להתייחס גם למקום. המחזור הראשון של הישיבה הגבוהה, שר זלמן לקח, מאיפה הוא לקח אותו? כל החבר'ה, בוגר כפר רואה. בין אם היום זה אחד גמר, שקוראים לו אחיר מרגליות, או שני זמר שקוראים לו דבי גראוכר, שלישי הרב זוהר שבמחמש, ואילו שלמדו את השס עם הרשב סבטו ועוד ועוד, וכך יצרו עולם של תורה במרכז הרב. כאשר מרכז הרב אז הייתה ישיבה יחסית מאוד מאוד קטנה, בוגרי כפר רואה, בוגרי הישיבות התיכוניות שנפתחו, הם בעצם הזרימו דם חדש לישיבה בני עקיבא בכפר רואה. סליחה, לישיבה בני עקיבא בכפר רואה ובוגריה הזרימו דם חדש לישיבת מרכז הרב, ובאמת הדברים האלו פיתחו, ושבט איתנים פיתח יותר ויותר גם בבני עקיבא, וכאן הייתי אומר, ומה עם העזר כנגדו? כן, אתה מפתח את הבנים, מה עם הבנות? כלומר, שתי נקודות ובזה כמעט נסיים. בשנים הראשונות, כפי שאמרתי לכם, כסף לישיבה לא היה. אני מניח שכל ישיבה תיכונית היום, ישיבה גבוהה, יש לה תנאים הרבה יותר טובים מה שהיה בכפר רואה. לפעמים הם נעשו לאכול לחם עם ריבה מעולה במים, כדי שיהיה משהו יותר למרוח ללחם. ועד כדי כך שזה היה שיר בישיבה. ואימר לחם עם ריבה, והאוכל האוכל בישיבה, חלבונים עם עין, כוח אז מנעים. ועוד פעם החזור, תימר לחם עם ריבה. אנחנו תפוזים, לא מה לאכול. אבל זה לא פגע ברוח, זה לא פגע בהתמדה. כוח אז מנעים, כוח התורה והשמחה שהושלטה בישיבה היא שהדליקה את כולם, ולמרות כל הקשיים הם המשיכו. ואז בימי חנוכה אין כסף, מה נעשה? שהלכו, ואז הישיבה ישיבה בני עקיבא, הקימו את החברי בני עקיבא, כל סניפי בני עקיבא היו מקבלים קבלות, דמי חנוכה, ישיבה בני עקיבא כפר רואה, דמי חנוכה, 5 מילים, זה היה 10 מילים, לפעמים איזה קבלה על חצי לירה, זה כבר היה יושב גדול, בגדיל, ונתנו את זה לחברי השבטים, הסניפים לעשות כסף. לא רק לך בני השבטים, גם לבנות השבטים, כפר חסידים, להסניף בני עקיבא, וחברת בני עקיבא, יושבת ניסנים, ניגשת לרב הגדול של כפר חסידים, שהיה תמיד חכם גדול, הרב שלמה נח קרול, ניגשת אליו עם אותן קבלות, ושואלת, הרב יכול לתרום כסף לישיבה שלנו? הרב שהיה, כמו שנאמר, מסתכל לפספוסית הקטנה הזאת, לישיבה שלכם? על מה את מדברת? מה זה הישיבה שלכם? והפספוסית הקטנה מסתכלת עליו בתמיה, הרב לא יודע, הישיבה שלנו, ישיבה בני עקיבא בכפר רואה. בנות הרגישו, עם כל כמה שלא היו שייכות ולא היו לא דחה רגלם בישיבה מעולם, הרגישו שיש לבני עקיבא ישיבה. לישיבה הזו צעדה בראש המסעדים, בראש המסעדים שבני עקיבא עשו לקראת הכינוסים הארציים, עמדות ארציות, צעדה בראש כל קוצות, הדגם של הישיבה, התמונה, ושירתה של הישיבה. ישראל עם קדושים, קומו לעבודת הבורא. והייתה הערה, הערה בעין, שאבי היה מאיר את הבחורים בישיבה בבוקר, והיו כאלה שהיו כבר מתעוררים לפני זה, וטומנים את ראשם בשמיכה, יותר של שעה שיבוא, ישמעו את הכל בדיוק, את כל השירה, ויש כאלה שימשיכו לישון, יש כאלה שהתעוררו מכוח השירה הזו, ואז אמר שיש, ידלך, ידלך, תארי כושרי ידלך, בידיש, שתיתו, קומו, לעבודת הבורא, ולפעמים, בחודש אלול, הוא היה מאיר את הבחורים לסליחות. היה עובר בין הביטנים, אומר, לא מדריך ולא אחראי ולא צלצולים. הוא היה מאיר את הבחורים. ולא רק זה, אלא שגם אחרי שהיו גומרים את התפילה בבית המדרש, כאילו בשנים האחרונות, והיו מונחים דפי פרשת שבוע, כמו היום כל מיני עלונים, הוא היה מסדר את הבתים, מרכז אותם, כדי שבית המדרש יהיה מסודר. כאשר הוא היה יוצא מבית המדרש או מחדר האוכל ועמדו לגמור את הכל, זאת אומרת את התפילה, ועכשיו בית המדרש יסגור כמה שעות, הוא היה מכבה את החשמל, והיה אומר, בזה הרווחתי את המשכורת היומית שלי. חסכתי לישיבה את סכום של החשמל, על זה שסגרתי את החשמל, את המתג, כאשר אני עושה. ובחדר אוכל, היה אוכל עם הבחורים. וכאשר היה פרויקט פרוסה, שהתחילו אותה או נגעו בה והשאירו אותה, היה לוקח אותה, והוא כאשר היה יושב ואוכל אחרי שפחות יותר גמרו הבחורים, פחות יותר את האוכל.